יש חבלי לידה ונתפלל. מי יודע לאן הדברים מובילים? אנחנו מקדישים תמיד לחיילים, פסוקי את מה שלומדים, לחיילים ולשבויים ולכל הפצועים, לאלמנות, ליתומים, צרות גדולות. ובעזרת השם נראה דברים גדולים. אני יונק הרבה כוחות, הרבה תובנות והרהורים דווקא מפסוקי דזמרה. ואני עוסק בתהילים הרבה הרבה שנים, 13 שנה בצורה אינטנזיבית, לפני כן קראתי הרבה מאוד, ואני רואה את המזמורים באור חדש, ורוצה לשתף אתכם בזה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, נשלח עוד כמה בזמן קצר, אני רוצה לשלוח שאלון לכל המשתתפים היקרים, בשבילי זה נחמד מאוד, אני לחוץ כל השבוע להכין את השיעור, שהעברתי כבר כמה פעמים, רוצה לשפר, ואני מאוד רוצה להתעמק, אין לי עניין לרוץ ולתת איזה טעימה קטנה וכללית על קצה המזלג, אני רוצה להתעמק ולשאול, לשתף אתכם בשאלות שאני שואל את עצמי, וזה עושה את הלימוד מעניין בשבילי ומאתגר בשבילי עם הרבה מאוד תרומות. אז אני רוצה, לתת...
הרב פני... פני, לפני שאתה מתחיל את השיעור, יש לי שאלה, אולי אתה יכול לענות לי. בכל שבת אנחנו אומרים את התפילה, תפילה על משה איש האלוקים. בסיום, אנחנו, הפסוק האחרון אומר, ויהי נועם השם אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. איך אתה מסביר את החלק השני מהמילה ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו?
מצוין, שאלה מעולה. אנחנו צריכים ללמוד את מזמור צדי, עסקנו בו, ואני אשמח אם תשלח לי אימייל או נייד שלך, איפה אתה בישראל, בחול?
אני בחול, אני במונטריאול.
מונטריאול, אלו. אני בכיף אשמח לדבר איתך גם
אוקיי.
מה שכתבתי, זה באמת דורש המון דיון, כי מזמור צדי אי אפשר להבין אותו בלי מזמור פייטט, והנועם בתחילת, בסוף המזמור, והמעון היית לנו, יש לשם חייזם של א' ב' ג' ד', ו-א' ג' ב' א', וזה דיון ארוך מאוד, ולא יכול להיכנס לזה, כי זה דורש יותר מדי התייחסות. אבל בכיף גדול.
תודה רבה.
עוד לא אמרתי. אז אני רוצה עכשיו לדבר על פסוקי דזמרה, ולשתף אתכם גם בהרהורים שלי. וההרהורים, אני כותב את החומר, ואני אשמח... אופה, בבקשה. כבר זה עולה. ואני רוצה להקיף את כל הספר. שנייה. הנה, לא יודע למה זה לא עלה. ואני רוצה להפגיש אתכם עם שאלה מתודית. איך יודעים שהפרשנות ההקשרית נכונה, או אולי זה קשקוש בלמוש? ואני רוצה להדגים את זה, זה גם סיכום של מה שלמדנו על פסוקי דזמרה, לא נפרדים היום מפסוקי דזמרה, אבל זו שאלה מתודית, שתעזור לנו איך לגשת לפסוקים. אנחנו עוסקים בחלק הזה, זה מבנה כל הספר. ואני רוצה לדבר בפעם הבאה על המסגרת הכללית של כל הספר, שהיא פסוקי דזמרה סוגרים לנו את הכל. אנחנו רק בחלק של הספר החמישי, זה החלק החמישי, ופה פסוקי דזמרה, כאשר תסתכלו בבקשה על החלק הזה, הגרפיקה הזאת חשובה לי מאוד, חילקנו את הספר החמישי קצת חזרות לשני חלקים. זה קיבוץ גלויות, זה דור התחייה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מזמור קוף זין, וחוזרים לדוד, וחוזרים להללים, הלל המצרי, הלל הגדול, ופסוקי דזמרה, והמון המון המון דברים מתחברים ומתנקזים, בספר תהילים בסוף, מהמון כיוונים. זאת אומנות, אני מתפעל כל פעם מחדש ועוד יותר מחדש. ואני רוצה להסביר. אם זה הספר החמישי, הרי יש פה שלושת ההללים, שכל הלל מקרב אותנו. ההלל המצרי, יצאנו ממצרים, הלל הגדול, אנחנו בארץ ישראל, אחרי שלמדנו תורה, אחרי שעסקנו בפסוקי דזימ... בשירי המעלות, החלק הזה, ואחר כך יוצאים כאילו, וזה חלק החשוב רלוונטי, אחרי שהתבססנו בארץ ישראל, בהלל המצרי, יש קרע, יש כמו נפילה אחורה. בארץ ישראל הכל בא לידי סיום מושלם, לכאורה, ופתאום על נערות בבל. מה פתאום אחרי על נערות בבל? סוף סוף חזרנו, סוף סוף עלינו, סוף סוף בנינו בשיר המעלות את ארץ ישראל, ועוד פעם חוזרים לעל נערות בבל. וזו תובנה מדהימה של שני החלקים של הספר החמישי. אחרי שבנינו את ארץ ישראל וזכינו לחזור, לא שוכחים לעולם שהצלקות של החורבן עוד לא רחוקים מלהחלים. ויש צלקות, ואנחנו חוזרים כאילו מארץ ישראל, שהכל נבנה נהדר, חוזרים לגלות ולתפוצות ולגלות. וזוכרים את על נערות בבל קוף למד זין. ועל נערות בבל, מי לוקח אותנו מבבל, כביכול במסע התיאורטי, במסע האג'נדה מסוימת, שגם יהודי התפוצות יתחברו, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, גם בגלות חוזרים. גם מי שלא בארץ ישראל, ולא שר שיר המעלות, גם הוא איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר, גם הוא ישיר. וזה קורה בחלק האחרון, מקוף למד זין עד לסוף. ואני רוצה להגדיל את החלק הזה. אני מגדיל את החלק הזה שראינו כרגע. וזה מבנה מושלם שאני רוצה לעסוק בו פעם הבאה, הוא מאוד מורכב. שימו לב שתהילה לדוד, קוף ממהי, הוא ציר, הוא תפר. הוא תפר בין היחידה האחרונה לדוד, קוף למתחת, קוף ממהי, the last collection of David, 138 עד 145, כי מזמור קוף ממהי הוא סוף דוד. המזמור האחרון, כל המזמורים מקוף למד ה', קוף למד ח', עד קוף ממ' ה', זה לדוד. כולל תהילה לדוד. מדויק ומכוון. תהילה לדוד, המזמור האחרון, הוא לא רק מסכם את האוסף האחרון לדוד, הוא גם פותח את התהילה. והתהילה לדוד בפסוק הראשון והפסוק האחרון של קוף ממהי אשרי תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד קוף ממהי גם חותם בתהילה. אז האחרון של מזמורי דוד הוא בעצם ההתחלה של תהילה. גם לדוד הסוף וגם תהילה ההתחלה. ואחר כך יש לנו חמישה מזמורי הללויה. דיברנו על זה כבר, אני חושב שטוב לחזור, ואחרי שלמדנו את המזמורים של שיר המעלות, אולי רואים את זה עכשיו באור חדש. הפוך בה, הפוך בה, צריכים ללמוד את זה עוד ועוד ועוד. דוד פותח את שירי הללויה. והוא פותח את זה, כאשר הוא מסיים את כל מזמורי לדוד. והוא פותח את זה עם תהילה בהתחלה, תהילה לדוד ותהילה בסוף, וכל הפסוקי דזמרה האחר כך הם תגובה. יוצא שספר תהילים חותם לא עם דוד, אלא עם התגובה לדוד. דוד הצליח לעורר בנו משהו. ובשירי דוד עבדך נגדלך ונהללך, זה השורה התחתונה של ספר תהילים, שאנחנו נדלקנו, ולא רק נדלקנו, אלא, וזה עכשיו חזרה על חלק מהמזמורים, גם הצלחנו להידלק ולהתחבר ולהתגייס ולהצטרף לדוד, כי דוד סיים פה, וכשאנחנו אומרים בצורה כל כך מסודרת, חמשת המזמורים האלה, הללויה, הללויה, בהתחלה ובסוף, חמש פעמים, בסוף אנחנו אומרים כפסוק האחרון, לא רק הללוהו, הללוהו, כולם תהללו, אלא אנחנו מברכים, מבקשים, כל הנשמה תהלל יה. זה לא ציווי עכשיו הללוהו, זה חזון עתידי. בעקבות ההלל וההללו המתמיד, יקרה משהו גדול. המלבי מסביר את זה מאוד יפה, מי שיכול לקרוא אותו, הוא מסביר את זה מאוד יפה. כל ההללים האלה לא רק הדליקו אותנו אחרי דוד, הם גם אומרים הלאה, לעתיד לבוא, כל הנשמה, כל מי שהוא בן אדם, שיש לו נשמה בגוף שלו, ברוח שלו, תהלליה, והיא תמשיך כל נשמה את פעולת ההלל אחרי שנגמור את הספר. יוצא, הגענו לסוף הספר עם כל הנשמה תהלליה, ואנחנו בעצם אמרנו, סיימנו את הספר, אמרנו לכולם, הללו, 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 ויש קרשנדו, שכולם מהללים, אבל בסוף אומרים, ההלל האמיתי עוד לא התחיל. כל הנשמה עוד תהלליה, כשתגמור את הספר, מתחיל הפרק האמיתי. כל הנשמה תעשה את זה. אז זה הקרשנדו של הסוף. יוצא שיש לנו פה סיפור בשלבים. ואני בכוונה בניתי את זה, אולי אתם חושבים שלא תכננתי טוב, אולי לא תכננתי טוב, אבל היה לי כוונה. קודם כל נראה את היחידה הזאת של פסוקי דזמרה ששגורה בפינו, ועכשיו נלך אחורנית. מאיפה בא דוד האחרון בתהילה לדוד? Where is he coming from? יש לו הרבה הרבה ברקע, מפה לפה, ולפעמים מסתכלים קדימה ואחורה, וכל כיוון יעזור לנו. אז זה רציתי להגיד על השלבים האלה ונדבר עליהם. ועכשיו אני רוצה להראות שעסקנו בששת המזמורים של תהילה לדוד, ואני מתלבט איך להציג את זה גרפית, כמובן אשמח מאוד לשמוע הערות שלכם, וזה המון גרפיקה, המון קשרים, ומרוב עצים לא רואים את היער. גרפיקה אחת היא נראית ככה, אתם מכירים אותם, אולי התפסתם אם תרצו, זו גרפיקה שיורדת דרומה. ככה היא יורדת. המזמור קוף ממהי, קוף ממהו, וזה כמו מטפטף, כמו מפל מים, יורד עד לסוף. זו גרסה אחת שהצגתי את זה, נחמד להדפיס, אני לוקח את זה לבית כנסת ואומר ככה את פסוקי דזמרה. פה הדגשתי דברים מסוימים שאני יכול להבליט, ולא הייתי מרוצה עם זה, אז מה עשיתי? עשיתי עוד גרפיקה. אבל גם עם זה אני לא מרוצה, ואני רוצה להראות לכם מה היתרון של כל שיטה, ולא חסר חיסרון, ופה שמתי את קוף ממהי ליד קוף ממהו, קוף ממזיין, וזה זורם מימין לשמאל. ופה יש המון המון פרטים, איך כל המקבילות האלה לאורך היחידה, ואתה רואה את זה ואתה צריך לפזול מפה עד לפה ולראות את הכל במקביל, וקשה מאוד. אמנם, אנשים ידעו תהילים בעל פה, ילדים למדו את זה בעל פה, והייתה להם שליטה טובה מאוד. לא מערכת חיפוש ולא ציטוטים, אלא שליטה, כשאתה לומד את זה בעל פה כילד, עם המקבילות עם ספרים אחרים. אז שלחתי לכם היום דף אחר, ואני בעצם רואה את זה כמצד אחד סיכום על מה שלמדנו, אבל גם אולי פתיח אם אתם רוצים להיזכר בזה או להסביר את זה למישהו אחר, או אני רוצה לכתוב את החומר, ואני התקדמתי עם הכתיבה לאורך השנים, ואני רוצה עכשיו לשאול שאלה פשוטה מאוד. איך יודעים שהדברים האלה קשורים? תוכיח לי את זה. ואני רוצה להתחיל כאילו נפגשנו היום פעם ראשונה, זה תרגיל לא רע. בואו נתחיל מההתחלה עוד פעם. ואני רוצה להראות לכם פה את ששת המזמורים ולהוכיח לכם שיש סיפור. רואים טוב את את גודל את את זה? ואני רוצה להראות פה את הסיפור, שהסיפור של ששת המזמורים, כמובן, אתה לא רואה אותו מיד. אז קשה להתחיל עם הסיפור שעוד לא למדת את המזמורים. אבל יש סיפור שזה לדוד, ויש מילים שמחברות אותי. אני עוסק בכתיבה, במחקר ובכתיבה רפואי. ובכתיבה, במחקר רפואי, יש introduction, מה אני רוצה, במה אני רוצה לעסוק, מה שאלת המחקר שלי, ויש methods, מה המתודה בה אני משתמש, יש results, מה מצאתי, these are the hard data, ויש בסוף discussion. יכול להיות שאותם results הם חלקיות, התוצאות חלקיות, או התוצאות יכולות להתפרש לשתי פנים. ואני רוצה ליישם את זה. אני רוצה להגיד, יש משהו שאני לא חושב שאני יכול להתעלם. Hard data. אתה יכול להגיד זה שטויות, אין לזה משמעות. ואני, קשה לי להגיד דבר כזה. ואני רוצה עכשיו להוכיח את זה. המושג הלל בפסוקי דזמרה, שאני מראה לכם פה, המושג הלל הוא סופר סופר דומיננטי. בקוף ממהי דוד אומר, אמרתי את זה לפני כן, תהילה לדוד, והוא חותם בתהילת השם ידבר פי. אז לפני שאני מדבר על הסיפור שחבוי לאורך היחידה, אני רוצה לדבר על מושג אחד, הלל במזמורים קוף ממהי עד לסוף. בצורה עקבית ומדויקת, הכל מתחיל בהללויה, הללויה בתחילת המזמור, והכל חותם בהללויה, הללויה, 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 בסוף המזמור. גם דוד, שקודם לזה, פותח לא בהללויה אתם, אלא אני אומר את התהילה שלי. דוד המודל שלנו. He is the role model, ואני מזדהה איתו. ואם התהילה לדוד שאני מזדהה איתו, אני שומע מה שהוא אומר, תהילת השם ידבר פי, אומר דוד על עצמו, ויברך כל בשר, והוא משתף אחרים. זה בדיוק הרול מודל של קוף ממהי, שדוד אומר לבד, תהילה לדוד, דוד אומר, תהילת השם ידבר פי, אבל בסיפה של הפסוק האחרון הוא אומר, ויברך כל בשר של קודשו לעולם ועד. עכשיו אני שואל, איפה זה קורה? נו, אז מה? וזה הפרשנות ההקשרית עונה. איך דוד אתה מבטיח לי דבר כזה מרומם ומדהים? תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר, איפה זה קורה? פיידי, מתי זה קורה? זה מילים באלמה, תהילת השם ידבר פי, וכולם מברכים איפה? הפרשנות ההקשרית עונה לזה. הפרשנות ההקשרית, ופה יש דוגמה מאוד מאוד יפה, שכל מזמור שאני עכשיו הולך לחזור על מה שלמדנו, אולי תפתחו תנ"ך להיזכר במזמורים, למי שלא זוכר, כי למדנו הרבה. אני יודע שכשאתה מעביר שיעור, אומרים לי תמיד שלא יהיה, שאנשים לא יחשבו שזה ברצף, שאנשים לא יחשבו שצריכים לדעת ידע, לבוא עם ידע, וזו שיטה טובה לאסוף הרבה אנשים, ולפעמים זה קצת קשה. כמובן זה דרך להגדיל תורה ולהדיר, אנחנו עכשיו למדנו את כל המזמורים האלה. ושימו לב כמה מדויק זה. אם דוד אומר בתוכן, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר, הוא מתכוון להגיד שכולם ישתתפו לתהילה שלו במזמור קוף ממהי, ולתהילה שלו בכל... בכל ספר תהילים שלמדנו עד עכשיו, והוא בא לידי סיום. אז מה הוא אומר? הוא עושה דבר פנטסטי, המזמור הבא. דוד שותק ונותן לשומעים להגיב. דוד אמר תהללו, והנה בקוף ממהי המשורר אומר הללי נפשי, הללויה, הללי נפשי את אדוני. אהללה אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי. כל אחד אומר את זה. כל מי ששומע את דוד, בראש וראשונה כחוויה אינדיבידואלית עמוקה, קיומית, הוא אומר, זה לא משאיר אותי אדיש. שמעתי את דוד ואני עונה לו. דוד אמר, ואהללה שמך לעולם ועד, ואני אומר, אהללה השם בחיי. זה בדיוק התגובה. אז בדיוק סוף קוף ממהי, בדיוק זה מה שקורה פה. זה לא סוד, דיברנו על זה, שהמזמורים של פסוקי דזמרה מצטטים מזמורים קודמים. והפסוק, אהללה השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, זה סוף מזמור קוף דלת, בורחי נפשי, ששם דוד אמר, אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. דוד אומר את זה. אז אם המשורר האינדיבידואלי מצטרף לדוד, הוא הולך בדרכו של דוד. דוד גם אמר לו, ממש פה, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד, וכשהוא אומר הללי נפשי את השם, הוא בעצם ממשיך כמו ברכי נפשי את השם. אבל הוא לא בקטע לברך, הוא בקטע להלל. אנחנו בהלל האחרון, אנחנו גומרים את ספר תהילים. אז הוא מחליף את הברכי נפשי את השם, ואשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, בניסוח שמתאים לפה. איזה יופי. אני לא אגיד לכם עכשיו מה המחקר, ודאי המחקר הביקורתי, אמר לפני 100 שנים ופחות, ולפני כן, איזה יופי שזה בצורה הרמונית, בצורה סינכרונית עולה. ואם המשורר אומר פה, הללי נפשי את השם, הללה השם בחיי, אז אמרה לו בעודי, אז הוא בעצם שם לב לדבר מאוד חשוב. סוף המזמור, התחלת המזמור, זה מאוד אינדיבידואלי מה קורה לי. אני בכל נפשי רוצה להלל כמו דוד. והוא מדבר פה, אסור לסמוך על בן אדם, אל תסמוך על בן אדם בבן אדם שאין לו תשועה, אלא על מי לסמוך? על קודש בריחו. ולדעת שהקדוש ברוך הוא עוזר, השם פוקח עיוורים, השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים. והציטוט הזה של זוקף כפופים מופיע במקרא פעמיים בלבד, ותו לא. קוף ממהי מופיע סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. אם אמרת בקוף ממהי בצורה כללית שהשם דואג לבריאה ומנהיג את העולם וגם זוקף את הכפופים, הרי המזמור הזה לוקח את הרעיון הזה ומיישם אותו. השם פוקח עיוורים, השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך השם תעבד. הוא מפתח את הרעיון. מה שאמרת בקוף ממהי דוד, אני מאשר את זה. אני מזכיר את זה, מפתח את זה ומאשר את זה. מזמור קוף ממהי דיבר על מלכות השם. איך הוא דיבר על מלכות השם? ודיברנו, אני רוצה לחזור פעם הבאה למזמור קוף ממהי בפנים חדשות. מזמור קוף ממהי, אני רוצה להראות לכם, הוא מזמור חדש. כי הוא גם פותח את פסוקי דזמרה, והוא גם חותם את כל היחידה הקודמת. המזמור מדבר על מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. זה. ואתם זוכרים שהמזמור קוף ממהי הוא לפי א' ב', והאותיות כף למת מם, כבוד מלכותך יומרו, ולמד להודיע לבני השם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, ומם מלכותך מלכות כל עולמים, מזכירים את מלכות השם. והאותיות זה באקרוסטיכון, כף למד מם, כאשר כף למד מם אחורנית, זה מלך. אז דוד מתחיל את המזמור, קוף ממי, על ידי תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. אתה המלך שלי. אם אתה המלך שלי, לא ייתכן שאני אחזיק את המלכות שלי, את המלכות שלך, את קבלת מלכות השם שלי בשבילי. אני חייב לפרסם את זה. כמו שההלל הולך לכולם, של תהילה לדוד, לכולם ויברך כל בשר, גם קבלת מלכות שלי, אומר דוד, הולך מאלוהי המלך בפסוק א', למלכותך מלכות כל עולמים. בא מזמור קוף ממבב, ולוקח את הרעיון הזה, ואומר כן, הנפשי מחפשת להלל, ואני רואה מקום אחד בלבד, איפה שמלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור יכול להתגשם. איפה? בציון. ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אז אני מחפש קומבינציות. הקומבינציה של מלכות לעולם ודור ודור מופיע רק בשני המזמורים האלה. במרכז קוף ממהי ובסוף קוף ממבב. איגלה מילטה שמזמור קוף ממבב לוקח את מה שדוד אמר ברמה האישית, והוא אומר אין לי מקום לזהות את מלכות השם אלא בציון. ואנה ימלוך השם לעולם, ואני רוצה לראות את מלכות השם, את אלוקיי, בציון לדור ודור. משם אני בא, וראינו את קוף ממהי עם כל העולם הפנימי. תוכלו לשמוע, לראות את החומר ואת ה... ולשמוע את, ה... את הסיכום על קוף ממהי, הפוך בה, הפוך בה. וזה השלב שקוף ממהי אומר, אין לפתוח בכוחו של האדם, של בשר ודם. הקשבת מלכות השם האוניברסלית היא במוקד אחד, בציון, הנושת בכוח השם. או, הזכרת את ציון? בדיוק, זה עכשיו הולך בכל מזמור. כל מזמור חותם, והמזמור הבא לוקח את זה הלאה. מזמור קוף ממהי אמר, תהילת השם היא לא של דוד, אלא היא של כל בשר, והמלכות היא לא של דוד, אלוהי המלך, אלא היא של מלכות כל עולמים, וזוקף לכל הכפופים הולך הלאה. Let's move on. שימו לב שמזמור קוף ממבב לקח גם את המושג השם שומר את גרים. כי תהילה לדוד אומר שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמית. אז האמירה הכללית הזאת היא ספציפית בקוף ממבב. השם שומר את גרים ודרך רשעים יעוות. אתם רואים שקוף ממהי ממשיך להשפיע חזק בקוף ממבב. קוף ממבב סיים במלכות ציון, בא מזמור קוף ממזיין, והדבר הראשון שקוף ממזיין עושה, הוא לוקח את הרעיון האחרון בפסוק האחרון של קוף ממבב, ומפתח אותו. הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נעבה תהילה. זה הרעיון של קוף מם, שקוף ממבב אמר, ההללה השם בחיי, אז זמרה. קוף ממזיין אומר, כי טוב זמרה, כי נעים נעבה תהילה. ומה הוא אומר? אמרת אלוהיך ציון? המושג אלוהיך ציון מופיע במקרא, בתהילים רק פעמיים. אני חושב בכל המקרא. ימלוך השם, ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון? בא מזמור קוף ממזיין ואומר, זה ציון שלי? של נפשי? לא. זה ציון של ציון, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי ירושלים נבנית. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. זה מזמור קמ"ז. ציון נבנית. ציון זה לא איזה מושג אוטופי של הציונות, של מלכות השם אי שם בציון. לא. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. הנידחים חוזרים לציון, והרופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם, וירושלים נבנית. אותו רעיון מתגלגל, מתפתח ומתגבש לבניין ירושלים. רוצה השם את יראיו. בירושלים זה המקום ליראת השם, זה המקום להוכיח את יראת השם. ושימו לב איזה יופי. אם אמרנו בתהילה לדוד, רצון יראיו יעשה, תיארנו את תכונות השם שהוא עושה את הרצון של יראיו. מה אומר, זה אומר של מי הרצון? זה הרצון של יראי השם, והשם דואג ליראי השם לעשות את רצונם. המושג רוצה יראיו מופיע במקרא פעמיים. These are my heart data. ואני מסביר אותם, אפשר לחלוק על עצם הצורך להסביר אותם, ואפשר לחלוק על הדרך שאני מסביר. ולהגיד, או שזה שטויות, אין לזה משמעות, ואפשר להגיד, הפירוש הוא שונה. ואני, יש לי את הדרך משלי, אז זה באמת פרשנות סובייקטיבית שלי, אני יכול להוכיח את המתודה שלי, איך להסביר, אני לא יכול להגיד שהמתודה שלי היא מתבקשת. That's a discussion. אם אמרת, השם עושה את הרצון של יראיו, פה הוא אומר, רוצה השם את יראיו. מי רוצה פה? השם. הוא רוצה את היראים שלו. הוא דואג להם. הוא מגן עליהם. מי רוצה פה? היראים עושים. והשם רוצה את הרצון שלהם. זה בדיוק מה שכתוב במשנה בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו, והוא יעשה רצונו כרצונך. משנה במסכת אבות. הדמיון שבין רוצה ויראיו, הוא לא אותו הדבר, והשינוי מלמד משהו. זה אם כן בניין ירושלים. איך מסתיים מזמור קמ"ז? יש לכם את זה בתנ"ך. ובסוף קמ"ז המשורר אומר, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא אס אכן לכל גוי ומשפטים בל ידועום, הללויה. זה סוף מזמור קמ"ז. וזאת אמירה מאוד יפה, שהשם דואג, בונה את ירושלים, דואג לעולם, והוא ישלח דברו, והוא אומר את הדברים שלו ליעקב. וזה נשמע כאילו רק לעם ישראל, ואמרנו זה לא נכון. למה? כי הוא דואג לעולם והוא דואג לעם ישראל, אבל הוא רוצה שעם ישראל ידאג לכל העולם. וראינו את המזמור היפה קמ"ח, שקמ"ח בנוי עם קרשנדו של הללויה. ההללויה שתמיד מופיע בתחילת כל מזמור, ותהילת ובסוף כל מזמור, מופיע פה פעמיים. ההללה, ומופיע הללי, ומופיע עוד פעם הללי, ומופיע נאווה תהילה. שתי פעמים במזמור קמ"ו, ושתי פעמים במזמור קמ"ז באמצע. וואו! קמ"ח הופכת שורש הלל שבאמצע להרבה יותר דומיננטי, והרבה יותר מוביל. הללו את השם מן השמיים. הללו את השם מן הארץ. ופה כתוב, הללו, 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 הללו. יהללו את השם, ויהללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, והמזמור חותם, הודו על ארץ ושמיים, וירן קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, והתהילה, ההלל והציווי להלל והללו, פתאום מקבל משהו מאוד מאוד קונקרטי. תהילה לכל חסידיו. חסידי ישראל נכנסים להילוך, והם אמורים לקדם את הרעיון. כי ההלל בשמיים חזק, ההלל עלי אדמות טרם נכנס לפעולה מושלמת, והחסידים אמורים לחזק את התהילה. תהילה לכל חסידיו. סוף קוף ממחת, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, במזמור קוף ממתת, ולוקח את סוף קוף ממחת, וממשיך אותו בתחילת קוף ממתת. הללויה, ומה הוא אומר? שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. תהילתו בקהל חסידים. המושג תהילה וחסידים, יחד עם כל חסידיו פה עוד פעם, מופיע במקרא שלוש פעמים. באותו פסוק, בקוף ממחת, קוף ממתת, סוף קוף ממחת, תחילת קוף ממתת, הוא ממש ממשיך במה שחתם קוף ממחת, פותח קוף ממתת, אבל הוא בעצם מופיע בתהילה לדוד. בתהילה לדוד מופיע לא באותו פסוק, אבל ממש בצורה מאוד אסטרטגית, תהילה בתחילת המזמור, תהילת השם בסוף המזמור, ובדיוק באמצע המזמור, יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, התהילה והחסידים שמברכים, זה מרכז, אמצע מרכז בסוף תהילה לדוד. ואותם חסידים, שאני לא יודע מי הם, הם לאו דווקא עם ישראל בתהילה לדוד. אותם חסידים מופיעים פה, והם של עם ישראל, עם קרובו, והם בירושלים, והם מובילים את הרעיון הכללי של דוד, בקוף ממהי, הם מביאים אותו לידי סיום. והנה יש לנו עוד פעם, את הכינור, את ההלל ואת הזמרה, את ההלל ואת הזמרה, הלל זמרה, זמרה הלל, הלל זמרה. ומה עושים החסידים בירושלים, ובני ישמח ישראל באוסף, בני ציון יגילו במלכם, מה הם עושים? הם רוקדים. הם רוקדים כי הם רוצים להביא לירושלים, לרחובות ירושלים את ההלל. יהללו שמו במחול בתוף וכינור, יזמרו לו. הלל וזמרה. איפה הם עושים את זה? במחול, בתוף וכינור, יש הלל וזמרה בירושלים. ואומות העולם באים לשם. דיברנו ארוכות על אומות העולם, עמים ולאומים, ויש עמים ולאומים שהוזמנו להצטרף, כולם. ויש עמים ולאומים שהשם עושה בהם משפט, עושה בהם נקמה. אבל אחרי שהוא עשה בהם משפט ונקמה, הדר הוא לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. עם ישראל שופט או מתפלל שהשם ישפוט אותם. ואם עם ישראל ובני ציון יגילו במחול, בתוף וכינור, הרי המזמור האחרון מביא את המחול, תוף וכינור לידי סיום. הללו הוא בנבל וכינור, הללו הוא בתוף ומחול. ABC, CBA. דהיינו אותם מושגים שקוף ממתת הביא לידי סיום, במחול, בתוף וכינור, עלי אדמות, ההלל האחרון מדבר את זה בשמיים. וככה כל מזמור מכין את זה שאחריו, והנה יש לנו פה את הכל. שימו לב איזה כיף. הללו מופיע פה 10 פעמים. הללו אל בקודשו. הללו, הללו, הללו 10 פעמים, בדיוק כמו 10 פעמים של הללויה בחמישה מזמורים האלה בהתחלה ובסוף. אבל המסורת הללו מופיע עוד פעמיים, כמו תהילת ותהילת השם גם פה, 10 או 12 פעמים. אם כן, יש פה מבנה מושלם שאתם רואים פה. דוד פתח גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. אני מדבר על המבנה, על הפתיח הזה. וגבורותיך יגידו, המושג גדול, הלל וגבורה, מופיע ביחד בתחילת תהילה לדוד, והוא מופיע ביחד, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו. גבורה, גדולה, הלל. דהיינו, מאיפה יודעים השמיים כביכול להלל במזמור האחרון? מאיפה יודע השמיים להגיד הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו? הביצוע של ההלל בשמיים וברכי עוזו הוא פועל יוצא, הוא ההגשמה של גדול השם ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. וגבורותיך יגידו, איפה יגידו? בהמשך. ובסוף זה פורץ עד לשמיים ברכי עוזו וכולם מהללים. אני מקווה שלא שפכתי עליכם יותר מדי פרטים עם הטבלה הזאת. זאת לא טבלה סופר ענקית, זאת טבלה מרוכזת עם הרבה לבן על שחור, דהיינו יחידאי, רק פה. והטבלה הזאת אומרת מזמור ומזמור קשור מילולית. טקסט אחד מכין את זה שאחריו. ואם זה נכון, ראינו שכמובן, אחרי שראינו את הטכניקה, את הפורמליות, שיש מילים מקבילות שהן ספציפיות, יחידאיות פה, הבנו את הסיפור החבוי לאורך היחידה, זה אחרי שלמדנו את המזמורים. ואנחנו יכולים להבין את הסיפור. לקחתי פה את א' לפני המקבילות, כי המקבילות הן טכניות, חזקות מאוד, ומבחינת המתודה אני רוצה להגיד כן, ההוכחות היחידאיות שיש לכם מג' עד י"ב, ולמעשה גם בב' יש לפחות הללי, פה ופה, הם יחידאיות. אז אני מתייחס, וזה אני מאמין שלי, התופעה של מילה שמופיעה רק בשני מזמורים סמוכים. הללי, כל מה שראינו עכשיו, זה לא מקרה. לא יכול להיות שיש לך 929 פרקים בתנ"ך, ויש צבר של מילים בריכוז כזה גבוה באותם שש יחידות. אתה יכול להגיד, מקרה, אתה יכול להגיד, באותו אזור, באותו סיפור, מדברים על אותו הדבר. נכון, אבל זה לא מקרה, כי גם מי שאומר שבאותו הקשר אומרים אותו הדבר, אמרת זה אותו הקשר. זה לא סתם אוסף של 150 מזמורים ללא שום קשר ביניהם. יש קשר מהותי ביניהם. אם אתה מסכים לזה ולכן מדברים אותה שפה, אז אמרת כל מה שאמרת. אני רוצה לחזק את זה ולפסס את זה על ידי סטטיסטיקה, לא להשתולל עם את הסטטיסטיקה, לא עושים ספרות ופרשנות עם סטטיסטיקה, אבל היא לא מזיקה, היא תומכת חזק מאוד. אלה ההוכחות hard data שלי, מה שיש לכם, כל מה שיש לכם פה, מאוד חזק. ומזה אני בונה דברים נוספים. המושג הללוהו מופיע הרבה יותר, הוא לא ספציפית, הללוהו מופיע בעוד מקומות בספר תהילים. הלל, הללויה. אבל הוא פה הולך ומתרכז ללמדנו. ספר תהילים דוחף לזה שבעקבות ההלל של דוד, שיורד מהבמה, אנחנו נמשיך להלל. ירושלים ממשיכה להלל. שמיים וארץ ממשיכים להלל. יושבי ירושלים ממשיכים להלל ולתקן את אומות העולם בעזרת השם. וכל העולם ממשיך להלל מהשמיים עד לארץ. ובסוף כל הנשמה תמשיך תהלל יה לתמיד. זה רציתי להראות לכם בחזרה הזאת את מה שאני הגדרתי, את אני מאמין, את המתודה. אני לא חושב שדוגמאות כאלה יחידאיות זה מקרה. ואיך להסביר אותם, כן, יש דרכים רבות להסביר אותם. אני חושב שזה להתעלם מהיופי של התנ"ך, וזה להיות כפוי טובה לתנ"ך שנותן לנו תופעות כאלה מעניינות, ולהגיד זה מקרה. אין זה מקרה. זה מסר, ולאור זה אתה בא לידי מסקנה, ואתה מסביר את הפרשנות ההקשרית. האם יש הערות ושאלות למה שאמרתי? האם איבדתי אתכם?
תודה רבה. יש לי שאלה לגבי המילה סיברו, סיברו על השם אלוקיו, כי זה גם נראה לי מילה לא כל כך, זה לא יחידאי, אבל זה די נדיר, וגם את זה קורה פעם, אומרים את זה פעמיים במשך כל הפסוקי דזמרה.
אז פה אני שמח שאת שואלת את זה. בואו נעשה את ה... אני רוצה להראות לכם איך אני מחפש. אני מחפש את... כמובן זה יכול להיות גם כן שבור, לשבור, וזה שונה לחלוטין. אני לא בטוח שאני אמצא את זה פה עכשיו, סברו. ולשבור, ולשבור אוכל, יש לנו פה בוכתה של... של מה זה פה? המשך חיפוש. ובספר תהילים, באנו לפה שבר וישבר, סיבר, פה דווקא יותר טוב לי לחפש במנדלקורן, בקונקורדנציה, אבל מה שאודרי רמזה, עיני חול אליך יסברו. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו. אז זה מופיע עוד, סברו מופיע עוד, אבל המסר מאוד מעניין. תהילה לדוד אמר, זה רק לחם. עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את החלם בעיתו. זה הלחם. כי רוצים לחם, אם אין לחם, אין קמח, אין תורה. בא המזמור הבא ואומר, לא, 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 זה לא רק לחם. הוא דואג ללחם, אבל הוא גם אומר, אשרי שאל יעקב בעזרו, והוא גם נותן להם תקווה ואמונה ותפיסה דתית והכרת השם, סברו על השם אלוהיו. אז אני מייחס לזה הרבה חשיבות, ואולי עודרי אני חוטא מהכללים שלי, אני מאוד עקשן עם עצמי, ואני מסמן לבן על אדום רק מה שבאמת רק ספציפית, ואני חושב שאני סובל מהיקיות שלי, אני יודע שאנשים בסביבה של יקה מאוד סובלים, הרבה אנשים אומרים לי את זה, אבל הם לא יודעים כמה היקה עצמו סובל מזה. אז יכול להיות שאני צריך להשתחרר מהיקיות, אבל זאת משימה מאוד קשה, ואת יודעת מה? בואי נשחק אותה יקה, ובואי נשחק עם לעשות הנחה. כי הסטטיסטיקה לא תגדיר לי את הפרשנות. ואני נוטה להסכים למה שאת אומרת, לכלול גם את זה בטבלה, ורציתי שתעזרי לי וכבר עשית את זה, אודרי, על הכנת הטבלה. אולי צריכים לכלול את זה, הטבלה תהיה הרבה יותר ארוכה ואולי בצדק. האם יש עוד הערות?
אני רציתי להגיד משהו בקשר ל-scientific method שהסברת לפני כמה דקות על איך משתמשים ב-scientific method כדי לעשות את ה-conclusions ולפרסם את זה לעולם. זה תהילים בדיוק, זה בנויות כל התהילים על ה-scientific method. קודם כל, מתחילים בהתחלה עם ההיפותזיס בעשרת הדיברות וכו' וכו', ובסוף יש לנו את הקודה. דיברנו כמה פעמים על המוזיקה של דוד המלך, שמבוסס על האנסמבל של התזמורת ואת הסולו, ורואים את הסולו בהתחלה בספר בראשית, ואת הסוף זה המלך הכל הארץ ויאמר יהיה השם אחד ושמו אחד לכל הגויים. אני עכשיו יודע למה שיש כל כך הרבה אנטישמיות בעולם, בגלל שמסתכלים טוב בתנ"ך, רואים את הסדר, שאין מקום לכמה דעות איך הלוג'יק ואיך הסיינטיפיק מתוד הולך מפרק לפרק, מפרק מ"ז מ"ח עד פרק נ"ן. זה בנוי על בסיס של לוגיק ועל פרוטוקול של ה-scientific method. בסוף יש את הקודה, את ה-conclusions האלו, אבל מההתחלה זה שמיים וארץ ורקיע, צריכים לסדר את זה. זה התפקיד של כל אחד, כדי להלל, צריכים את הדרך, והדרך זה מה שרואים כאן ב-scientific method וגם בתנ"ך.
תודה רבה על ההערה. אני חושב שאמרת דברים, הרבה דברים חשובים מאוד, איך להתקדם. ואנחנו פה למדנו עכשיו כמה דברים בעיון, וזה, אנחנו לא חדשים. אמנם זה אולי תפיסה חדשה, אבל אנחנו כבר התחממנו, התבשלנו קצת בלימוד. ואני רוצה ברשותכם, בדקות האחרונות, לעודד אתכם לגלות משהו מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. אני אתן לכם כמה רמזים, ובעזרת השם שבוע הבא יהיה דף מקורות. אנחנו דיברנו על הדף הזה מקוף ממהי לקוף נון. והמסר היה דוד המלך, בן אדם משכמו ומעלה, נעים זמירות ישראל, יושב תהילות ישראל קוף ממהי, הנה המזמור האחרון שלו, ואנחנו מגיבים. זה המסר של השיעור. אני רוצה ללמוד שבוע בא עוד פעם את קוף ממהי, יש כמה חידושים שלא אמרתי, כמה הערות, למדנו את זה אז יחסית קצר, ואני רוצה להעמיק בזה. שלחתי לכם את המאמר שכתבתי לפני הרבה שנים עם פרופסור ראובן קימלמן, ואני רוצה לחזור לזה. אבל אני רוצה לחזור לזה בעיניים חדשות, בפנים חדשות. פנים חדשות זה מחייב שבע ברוכס, נכון? ואני רוצה להראות לכם למה זה פנים חדשות. כי מזמור קוף מם, היי, כפי שאמרתי, הוא לא בוואקום. דוד שולח משהו, ומדוד הוא אומר משהו למזמורים פה. אני רוצה לחזור איתכם, אנחנו עסקנו בתהילה לדוד, מהתהילה של דוד האחרון, מה קורה בהלל? לא עסקנו במזמורים הקודמים, דיברנו עליהם קצת, אבל לא בצורה שיטתית. יש פה שמונה מזמורים, מאוד 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 יפים, ואני רוצה לעודד אתכם לראות מה למדתם, או לראות איך אתם יודעים לזהות את זה לבד. הרבה יותר מעניין, רבותיי, לגלות דברים לבד, מאשר להקשיב לי. הרבה יותר מעניין, תסמכו עליי, אני יודע בדיוק. ואני רוצה לעודד אתכם, בואו נבדוק את זה. ואני אומר לכם עכשיו, רעיונות, אני לא אוהב להגיד, אני זורק רעיון, תבדקו לבד. אני אומר, אני רוצה לטעון משהו, יש לי מה להגיד, ויש לי, אני חושב, משהו להוכיח ומשהו לספר. אחרי המשבר הגדול, פה, שעם ישראל, אמנם הצליח לבנות את עצמו בחלק הראשון, כל החלק השני, הוא לא מדבר עם ישראל חזר לארצו ובנה את המקדש ובנה את התורה ובנה את שיר המעלות והוא חוגג בארצו. זה החלק הזה. יש פה מסר מאוד חשוב שמאוד קרוב לליבי דווקא לדורנו. זכינו לבוא לארצה וזכינו להיבנות ונזכה להיבנות עוד ועוד ולהתחזק ושכל המעיינות של ארץ ישראל יפוצו חוצה. לכל העולם, לכל עם ישראל. מפה והלל הגדול הוא אוניברסלי, תראו איזה תובנות מדהימות. אתה לומד שאתה רואה את זה בהקשר. כן, ספר חמישי דורש שליטה ב-44 מזמורים. Go for it, כדאי. אם הגענו לפה, עד לפה, הלל מושלם. אבל הלל הזה זה לא הלל האחרון. הלל האחרון זה להפיץ את זה לכל העולם. ומה קרה פה? המשבר העמוק. של על נערות בבל. ועכשיו אני רוצה לעודד אתכם, קחו לכם דף, תבנו לכם טבלה, או במחשב או לבד, או לסמן בתנך, ותבנו לכם, אני מציע, טבלה כזאת, ופה יהיה כתוב קוף למד ח', אם תרצו קוף למד ז' על נערות בבל, and that will be the last collection of David, the last David collection. ופה יהיה קוף למד ח', קוף למד ט', קוף מם, עד קוף מם ה'. ואז תראו מאיפה בא דוד לתהילה לדוד? ואני אתן לכם כמה רמזים, רק כדי להגיד לכם, לעודד, כדאי לבדוק. יודוך השם כל מופיע בתנך שלוש פעמים. אוקיי? דוד המלך אחרי קוף למד זין על נערות בבל, שהאויבים שם, שם שאלונו שובנו דברי תוללה וצחקו עלינו, שירו לנו משיר ציון, ואנחנו מנותקים מציון. איך נשיר את שיר השם בציון? בניכר, על אדמת ניכר. דוד בסוף אומר דבר מדהים. הוא אומר, ידוך השם כל, מס, כל מלכי ארץ, כי שמרו אמרי פיך, וישירו בדרכי השם. אמרת לנו במזמור הקודם, איך נשיר? כי שם שאלינו שובנו דברי שיר, שירו לנו משיר ציון, שלוש פעמים בפסוק הזה שיר, אני לא מוכן לשיר, הכל נחנק, איך נשיר את שיר השם, חמש פעמים שיר, אני לא יכול לשיר על אדמת ניכר. אומר דוד המלך, אני נמצא רחוק מאוד מארץ ישראל, אם אלך בקרב צרה, גם כשאני רחוק, אני משתחווה אל היכל קודשך, ואני מולך. ומה אני רוצה? אני רוצה שכל מלכי ארץ ישירו לך. בבל ואשור ואדום, בפרק הקודם, לא בדיוק חוויה נחמדה של העמים, של בבל, לא בדיוק חוויה יפה של אדום, וצוחקים עלינו. שנשיר, ודוד אומר, יבוא היום שכל מלכי ארץ הם ישירו. ומה הם יעשו? איזה תפיסה אוניברסלית, אמונה באומות העולם. דוד, never give up, never say never. והוא אומר, יודוך השם, אני צריך להגיד את זה יותר ברור, יודוך השם כל, מופיע בתנך פעמיים בלבד. בתחילת האוסף האחרון לדוד קוף למד ח' יודוך השם כל מלכי ארץ. לא, 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 זה לא מספיק. דוד לא רק רוצה את ההכרה הבינלאומית של העמים, של האום, שאנחנו בגלות, שאנחנו בניכר, שאנחנו בחורבן על נערות בבל. הוא רוצה יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, וכולם יקבלו את מלכות השם, להודיע לבני אדם. יודוך השם כל בהתחלה וסוף של האוסף האחרון לדוד. אין זה מקרה. והרבה אנשים אומרים, אל תתייחס כל כך הרבה חשיבות לקריא וכתיב, הרי גם אתה עושה טעויות וכותב לא נכון. אז בואו נראה את המושג, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. בואו נראה אלוהי המלך, איפה מופיע המושג אלוהי? שלוש פעמים בתנך. לא, אלוהי מופיע פעמיים בתנך. זה מופיע אלוקי ישעי עם וו, אבל אלוקי עם וו מופיע רק פעמיים. ולמה? פעמיים המשורר טעה, אתה כותב אלוקי בלי וו. פעמיים בתנך אלוקי נכתב עם וו. במזמור קוף ממגימל, ודוד והמשורר, ומי שהוא מדבר אליהם בגלות, והוא אומר להם, למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי, רוחך טובה תנחייני בארץ מישור, ותחייני ותחזיר אותי לארץ ישראל, כי אתה אלוהי. ודוד אומר בסוף, תהילה לדוד, ארוממך, אלוהי המלך. רק כאן. זה לא טעות דפוס של אלוקי, פעמיים הייתה פליטת פה או, 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 או טעות לכתוב את זה עם וו. ממש לא. בואו נבדוק עוד כמה דברים כדי שלעודד אתכם. יש עוד, על אדמת ניכר. כן, ניכר מופיע הרבה פעמים, בין ניכר, אדמת ניכר. אבל בואו נראה איך פה זה מופיע בספר תהילים. איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? מה אומר דוד המלך שהוא חוזר לעצמאות המדינית? לדוד, ברוך אדוני צורי המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה. מה הוא אומר? אתה הצלת אותי. הצלת אותי מיד בני ניכר. איפה דוד היה ביד בני ניכר? כשהוא היה עם עם ישראל בבבל. איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? אתה לא יכול לשיר את שיר השם שם. אבל עכשיו הוא לא באדמת ניכר, כי השם הציל אותו ממים רבים, מיד בני ניכר. וכיוון שהוא כבר לא על אדמת ניכר, הוא יכול להגיד, אלוהים, שיר חדש אשיר לך, בנבל עשור אזמרה לך. הוא יודע לשיר. למה הוא יודע לשיר? כי יש לו עצמאות מדינית ופוליטית בארץ ישראל. אני חזרתי. אז אתם רואים איך שהמזמורים האלה מתחברים בצורה נהדרת. רבותיי, אני רוצה להזמין אתכם לקרוא לפעם הבאה את קוף מם ה', מזמור שאתם מכירים, אני מניח בעל פה מילדות, ושגור בפינו, אומרים אותו שלוש פעמים, והנה, לאור האוסף האחרון לדוד, אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, שנזהה את המקבילות הרבה יותר מה שאמרתי לכם עכשיו. זה יש לי טבלה מפוצצת, אני מתבייש להראות לכם, אני אכין לכם טבלה קטנה וטבלה גדולה, ותוכלו לראות מה שאתם רוצים, ולראות שדוד בקוף ממהי, הוא בא אחרי מסלול ארוך מאוד, להגיד מה שהוא אומר, מלכותך מלכות כל עולמים, והוא גם מקשר את זה לתחילת הספר החמישי, אבל זה רבותיי נראה פעם הבאה. האם יש הערות, בקשות ושאלות?
תודה רבה ושבוע טוב.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. אשר, היה לך שאלה, אתה... לא, הורדת את היד. אוקיי.
רציתי, זה היה לגבי ההערה שלך, לגבי ישברו, ושרבני אמר שהוא יקי, ואני רציתי לשאול אם זה, עד כמה אתה יקי אולי, יש עניין של סין, ויש עניין של סמך, ויש סבר עם סמך, וסבר עם סין, ואולי כדאי לקחת את זה בחשבון, ולעשות את הקשרים האלו, ולא להיות כל כך יקי.
אתה צודק לגמרי, אז אני חושב, אני מודע לזה שאני נוטה להגזים. אבל מה אפשר לעשות? זה עובד. למה שאני לא עושה את זה אם זה עובד? זה מוכיח את השיטה שלי. אני מחפש מתודה. ואני צריך להגיד שאני משתדל להגיד את זה אחרי שלמדתי כל כך הרבה, ועל שולחני נמצאים החוקרים האלה, והפרויקט השוט וכל מיני מערכות חיפוש טובות מאוד, ואני רוצה ללמוד מכולם ולתרום את my two cents. ואני חושב שיש שיטה. אולי השיטה היא לא נוקשה ויקה, סטטיסטיקאי, הוא לא קורא תנ"ך עם סטטיסטיקה. אבל השיטה הזאת היא שיטה מתודה סטטיסטית כמעט. ספציפיסיטי. ואודרי, אני נוטה להסכים שאולי יש שיטה של עיני חולליך יסברו, וגם סברו על שם אלוקיו, אז בסדר, מופיע עוד פעמיים, so what? אבל במרחק של 50 מזמורים, ופה זה צמוד, אז ודאי זה עוד בזיכרון שלי, in the short term memory. אני רוצה לחבר את זה למקום אחר, מקבילה חזקה ויחידאית, אני מחבר תחילת הספר לסוף הספר. אין לך יותר ספן מאשר תחילת הספר וסוף, אין יותר במקרא של ספר אחד מהתחלה עד לסוף כמו תהילים. וזה בינגו, בינגו מדאורייתא, זה עובד יופי. אני אוכיח לכם את זה פעם אחרונה. אז יכול להיות שפה צריכים להוכיח כל פעם מה רמה א', the triple A, מקבילה, אבל יכול להיות שבסוף תרד מהיקיות שלך, כי את עוסק בספרות. זה סטטיסטיקה אובייקטיבית. What are the data? How do you identify the data? אחר כך תהיינה שאלות יותר מדויקות. איך אני מסביר אותן? יבוא מי שיסביר ואמר שטויות למיץ עגבניות, חסר משמעות, או יגידו, זה הופיע באותה תקופה, ולמשורר לא היה חשיבה יצירתית, ולא היה לו מילון פורה, אז הוא העתיק והעתיק, כך אמרו במאה ה-19, שזה משקף יותר את הראש שלהם מאשר את ספר תהילים, או שאתה מגזים ואומר, כל ציטוט הוא רומז למשהו. אני נוטה ליפול איך אני אגיד את זה, לשחרות הזאת, זה שחרות. כי אתה רואה אחר כך את המקבילות עם ספר ישעיהו, שזה עוד תחום שאני רוצה להראות כסיכום לפסוקי דזמרה. ישעיהו מדבר בפסוקי דזמרה. אלא מה? הוא הרמקול שלו לא פה, הרמקול שלו 10 מטר מלמעלה. אבל המשורר הוא מתוך גרונו יוצאות הנבואות של ישעיהו. וזה שיטה. זה לא פעם פה ופעם שם. ולכן הצבר של מקבילות יחידיות לא פותרות ממך, לדעתי, להסביר אותם ולהגיד לפנומנה הזה יש משמעות. ואם יש לזה משמעות, שזה פנומן הסטטיסטי, נוכל לחלוק איך להגדיר את המתודה לפרש את זה. אני רוצה להגדיר כמה שיטות, ויכול להיות שאני מגדיר אותם לפי הממצאים, ואני חוקר ומחפש ומחפש ומחפש, ובסוף יש לי 17 דרכים איך להסביר אותם, אז אני מגדיר, יש לי 17 שיטות איך להסביר את זה. זה קצת להתחיל בסוף, מה אני רוצה להגיד בהתחלה, אבל אולי זאת שיטה נכונה, על זה רבותיי, על שיטות מתודולוגיות, שזה כבר צלילה עמוקה מאוד לפרשנות, עוד נדבר בעזרת השם, ואני אשמח לשמוע הערות. סליחה שהתלהבתי, אם התלהבתי יותר מדי, ואם זה לא הפריע לכם, אז אני אמשיך לעשות ככה עוד יותר. תודה רבה לכם, והרבה בשורות טובות מכל החזיתות של עם ישראל נלחם בו.
אמן, שבוע טוב.
ומבורך. תודה רבה.